שלום וברכה. אני שמח לראות שהציבור שרד את היעדרותי ושהתאוששתם. ובכן, מאחר ואנחנו נפגשים שוב, אז אנחנו ממשיכים בספר שמות, פרק ג', פסוק ד'. וירא השם כי שר לראות, ויקרא אליו אלוהים. צריך להחליט. השם ראה, ומי קורא? אלוהים. זאת אומרת שהשם לא מגלה את עצמו למשה, אלא הוא פונה אליו בתור אלוה. המילה אלוהים היא מילה כללית, הנאמרת על כל כוח חזק, עליון. אלוהי, מלאכי, שופט, כל אלה נקראים אלוהים. ולכן, זה לא במקרה, זה בא לומר שמשה איננו יודע מי בעצם מדבר עם אני עוד לא יודע, אתה מכיר פסוקים שאני לא מכיר, אני עוד לא קראתי. אני רק בפסוק ד'. לא, זה לא סתם שהפסוקים הם בסדר הזה. כן, כלומר, משה איזה יודע מי מדבר עמו. ויאמר משה משה. עכשיו, הביטוי הזה של שלטפול, ראינו אותו כבר פעמים בתנ״ך. אברהם, אברהם, יעקב, יעקב, משה משה. ויש לנו עוד שלושה. לתולדות נוח, נוח. ולתולדות שם, שם. ולתולדות תרח, תרח. מצאנו אם כן, שם כפול, אבל לא בתור שם.
אני יכול לשמוע את זה פה שניות בלי שאני את השומעת, ואתה שומעת, נכון?
רגע, רגע, אנחנו נעשה להם מיוט.
אתה שומע
פה. רגע, 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 רגע. אנחנו צריכים פה לעשות להם. כן, תעשי לי מיוט לכל המדברים. מיוט רבים. מיוט אול. עשיתי בפרסים את זה, אני חושב. מצוין. אין כמובן. נחזור לטקסט. יופי, תודה. כן, אז אתם מעירים בצדק שלגבי נוח, שם ותרח, זה לא שם כפול, אבל זה טיוטה של שם כפול, זה בדרך. אחר כך זה מגיע לידי הבשלה אצל אברהם, יעקב ושמואל. מה זה אומר שיש לאדם שם כפול? הכוונה שיש לו שם עליון ושם תחתון. יש התאמה מושלמת בין התודעה הנפשית של האדם לבין הנשמתית שלו, נפש ונשמה. אז לכן אפשר לומר שאברהם אבינו, היו לו שלוש שמות. בהתחלה התחיל בתור אברהם, המשיך בתור אברהם, ואחר כך הגיע למדרגת אברהם אברהם. זאת אומרת, יש התאמה בין נפשו לבין נשמתו, שזה דבר מאוד נדיר. נשאלת השאלה, מדוע אצל יצחק אין לנו שם כפול? מדוע לא נאמר יצחק יצחק? התשובה היא בגלל שיש ליצחק רק יצחק של מעלה ולא של מטה. כיוון שהוא עולה תמימה, אז יש רק יצחק של מעלה, אין יצחק של מטה. ותכהנה עיניו מראות. הוא לא רואה את העולם הזה, הוא רואה רק את העולם העליון. מה עם משה משה? כאן ספר הזוהר מאיר דבר מעניין, שבין אברהם לאברהם, בין יעקב ליעקב ובין שמואל לשמואל, יש טעם שאחינו הספרדים קוראים לו פסק ואחינו האשכנזים קוראים לו פסיק. נכון? זה כאילו בא לומר, נכון שיש התאמה בין הנפש לבין הנשמה, אבל לא התאמה מוחלטת. עדיין יש איזשהו הפרש. אבל אצל משה אין שום הפרש. משה משה, אומר הזוהר, לא פסיק בגבל. אין בתוכו הפסק. פירוש הדבר, שמשה היה חי את חיי הנשמה שלו. כשאני אומר אני מתכוון לנפש, הנשמה רחוקה מאוד. אצל משה, הנשמה היא הייתה הנפש שלו. ולכן אמר משה משה. ויאמר, הנני, רגע, ויאמר, הנני. ויאמר, אל תקרב הלום, שאל נעליך, מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא, ולכן צריך בעוד שבדרך כלל ראוי לאדם לשים נעליים ברגליו, כדי להפריד את עצמו מהעוצמות האנרגיות של הטבע, כי ברגע שאדם בא במגע עם העוצמות והאנרגיות של הטבע, הוא בסכנה של אובדן זהותו המוסרית, כאשר אדם עומד במקום קדוש, זה להפך, המקום מרומם אותו, וזאת הסיבה שגם בהר הבית צריך ללכת בנעליים, ובכלל נהגו במקומות שונים בעולם להיכנס לבית הכנסת בלי נעליים. מזה למדו המוסלמים, אגב. מובא בארץ, בשולחן ערוך, בשם מהררם, כלומר זה כנראה בעל הסמלג, שנכנסים לבית הכנסת בלי נעליים.
ככה היה בחוץ לארץ.
ככה היה בחוץ לארץ? איפה? כי אני יודע שגם בצפון אפריקה, עד שבאו הצרפתים, היו נכנסים לבית הכנסת בלי נעליים. והיו מקומות שהיו ספרי תורה עתיקים, היו נכנסים למקום בלי נעליים. גם בג'רבה, נכון, ובעוד מקומות, כן. הנפש נתונה בתוך הגוף. למשל, כשאני אומר למישהו, בוא אליי, אני מצביע על הגוף שלי, אבל זה האני שבתוך הגוף, זה הנפש. לעומת הנשמה, שהיא המציאות האידיאלית שלי, שכמעט ואין לנו מגע איתה. יש לפעמים התנוצצויות, זה הרורי, הערת הנשמה, קורא לזה רבי חיים וולוז'ין, אבל בדרך כלל אדם חי את חיי הנפש. טוב, עכשיו, מתחילה התגלות. ויאמר אנוכי אלוהי אביך. מי זה אביך? עמרם. חז"ל אומרים, דיבר אמו בקול של עמרם אביו. טוב, כל פסיכואנליסט יגיד לכם שיש איזשהו קשר בין מושג האלוהות לאבהות, כן? אבל למה הקדוש ברוך הוא אומר לו אנוכי אלוהי אביך? צריך לזכור, משה גדל בבית אביו ואמו, מספר שנים קטן מאוד, אחר כך גדל בבית פרעה, אחרי זה גדל במדיין. מה קושר אותו לעם ישראל? הקול של אבא שלו. זה מה שנשאר. זאת אומרת, אז אתם זוכרים שמשה היה לו התלבטות, לאיזה אומה הוא שייך, למי הוא אח, האם הוא אח של מצרים או אח של ישראל, וכאן במדיין הוא כבר חושב שהוא צריך לפתח את הרוחניות המדיינית, ואז הקדוש ברוך הוא מחזיר אותו דרך החוט המיוחד שלו אל אלוהי אבותיו. עכשיו, יש בתפילת 18 ביטוי מאוד מעניין, אלוהינו ואלוהי אבותינו. למי מתכוונים כשאנחנו אומרים אבותינו? לא נכון. כי הרי כתוב, אחרי אבותינו אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אז כך שאבותינו זה לא אברהם, יצחק ויעקב. מה זה חיבור בעברית מודרנית? לא. או, אבל אם אנחנו מבינים שהנקודותיים זה לא מודפס, זה המדפיסים יכניסו. אבל אם אנחנו מבינים שהמקור של הניסוח הזה בתפילת 18 זה לקוח מהפסוק שלנו, כמו שפה אביך זה לא אברהם יצחק ויעקב, כך גם כשאנחנו אומרים בתפילה אבותינו, אין הכוונה לאברהם יצחק ויעקב, אלא למה הכוונה?
לאבותינו.
לאבותינו, אבא שלי וסבא שלי וסבא רבא וכל עד אברהם יצחק ויעקב. זאת אומרת, לכל אדם יש התקשרות אישית מיוחדת לו, לאומה בכללה. זה שאתה אומר אנחנו מבינים באלוהי אברהם יצחק ויעקב, כל הכבוד, על מה הקשר שלי אל זה? הקשר שלי, השושלת שקושרת אותי לאברהם יצחק ויעקב. ולכן יש לזה השלכה פדגוגית. כשאנחנו רוצים לחנך מישהו, נגיד לקרב אותו לעם ישראל, לתורה. תגיד לו שאני באמצע שיעור, אני לא יכול לעבור. כן. טוב, כשאנחנו רוצים לקרב מישהו לדברים טובים, אז צריך לשים לב מהו החוט שקושר אותו. לפעמים החוט שקושר אותו נראה בעיניך מגוחך, אבל זה החוט שלו. ניקח לדוגמה, יש אדם שכל הקשר שלו ליהדות זה דרך ביתר ירושלים.
יש אלוהים.
עכשיו, נתאר לעצמנו שאותו אדם מגיע לבית הכנסת בבוקר, כי המשחק הוא אחרי הצהריים, והוא שומע את הרב יוצא בשצף קצף נגד כדורגל, אומר, כדורגל זה הבלים, זה עבודה זרה, זה שטויות, אין לזה שום ערך. והבן אדם ששומע את הרב נבהל, אבל כיוון שהרב אמר, הוא אומר, נכון, הרב צודק. ומאז הוא כבר לא הולך למשחק, אבל גם לא לבית הכנסת, והוא יורד מן הארץ ומתחתן עם גויה. זאת אומרת, צריך מאוד זהירות להבין מה קשר את האדם הזה, מה הקישור שלו. אותו דבר אצל משה רבנו, אנוכי אלוהי אביך. עכשיו אתה יודע מי זה אביך? עכשיו אני יכול להגיד לך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. זה בעצם מגיע למדרגה אחר כך כללית של שייכות אל הכלל. ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוהים. אומרים חז"ל, משה טירון בנבואה היה. כלומר, הוא בשלבים ראשונים, ולכן כשהוא אומר לקדוש ברוך הוא, הראני נא את כבודך, אומרים חז"ל, כשאני רציתי, לא רצית. עכשיו שאתה רוצה, אני לא רוצה. עושה לו בדווקא. עכשיו, ויש אומרים לא, בזכות כי ירא מהביט, זכה לתמונת השם יביט. זה, הרמב״ם מסביר את זה בהרחבה במורה נבוכים, שהגישה אל האלוהות אסור שהיא תהיה גישה ישירה, זה ילדותי. כן? אנשים אומרים, אני מאמין באלוהים, ומיד מציירים לעצמם מיהו. אז זה כבר השפלה של המושג האלוהים. לכן צריך, אם רוצים באמת להשיג את האלוהים, צריך קודם כל להיות ירא מהביט אל האלוהים, ומתוך כך בסוף זוכים לתמונת השם יביט. עכשיו אתם זוכרים, כל ההתלבטות של משה הייתה שהוא ראה שמצרים זאת אומה מדורדרת, אומה משעבדת. מצד שני, הוא חשב שעם ישראל לא ראוי לגאולה. למה לא ראוי? כי יש ביניהם דלתורים. וזאת המשמעות של הביטוי, וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. מה נודע? נודע לי מדוע הם משועבדים. מדוע הם משועבדים? זאת אומרת שמשה חזר בו מן הרעיון של גאולת ישראל. אבל הוא חזר בו גם כן מהשייכות למצרים. ולכן הוא פונה לאומה שלישית, אל מדיין. כשהוא פונה אל מדיין, הוא משוכנע שעם ישראל לא ראוי לגאולה. ואז ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. מה, וכי לא ידענו שעם ישראל נמצא במצרים? אלא הכוונה, עמי זה מי שבמצרים ולא מה שאתה חושב. אתה חושב שזה מדיין. לא, עמי זה אשר במצרים. עכשיו, מה עם הקושיה שלך שיש ביניהם דלתורים? אז הוא אומר לו, עוני עמי, למה יש עוני ואין עוני אלא בדעת? אשר במצרים, זה בגלל שהם במצרים. וזה מה שנאמר, ויראו אותנו המצרים, מסביר הרב קוק, עשו אותנו רעים. הם עשו אותנו רעים. אז לכן אומר לו, אתה לא הבנת, זה שעם ישראל הוא רע, זה לא אשמתו, זה אשמת מצרים. ולכן עכשיו הגיע הזמן לשנות את כל העמדה שלך ביחס לאומה. וצעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו. מה הקשר של הדבר? זה המראה של הסנה. עכשיו משה מבין מה קורה בסנה. שידעתי את מכאוביו, זה השכינה שנמצאת במצרים, והיא שותפה לסבל של האומה. כי הרי זה בדיוק העניין, הוא הבין שהסנה זה ישראל, האש שבסנה זה היסורים של האומה, והוא רואה בלבת אש בתוך הסנה מלאך האלוהים, אז הוא מבין שהקדוש ברוך הוא שותף לסבלו של עם ישראל. בדיוק, איתו אני בצרה. כן. וירד להצילו ביד מצרים, ולהעלותו מן הארץ ההיא, אל ארץ טובה וחווה, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הכנעני, והחיתי, והאמורי, והפריזי, והחיבי, והיבוסי. ואתה, הנה צעקת בני ישראל, בא אליי, וגם ראיתי את הלחץ של מצרים לוחצים אותם. טוב, עד עכשיו, משה לא בעניינים. כן? כלומר, הקדוש ברוך הוא מספר לו. כן? כאילו, אתה שואל את עצמך, מה זה הסנה הבוער הזה? אז תדע לך שזה השותפות שלי בסבל של האומה הישראלית. משה עדיין לא מבין במה זה נוגע לו. ואז פתאום מגיעה ההפתעה. ואתה לך ושלחך אל פרעה. ועוצה את עמי בני ישראל ומצרים. עכשיו, יש פה שתי משימות. המשימה הראשונה, לך לפרעה. המשימה השנייה, עוצה את ישראל ומצרים. אם משה נשלח אל פרעה, סימן שהוא עברי.
סימן
שהוא עברי. ואם הוא מוציא את ישראל ממצרים, סימן שהוא מצרי. אז יש פה בעיה בהגדרה של השליחות. כן? כי הרי תמיד המשולח הוא חיצוני למי שהוא נשלח אליו. אז אם משה נשלח אל פרעה, סימן שהוא לא מזדהה עם פרעה. הוא דווקא מהצד של בני ישראל. אבל אם הוא נשלח אל בני ישראל להוציא אותם, הרי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, ויוצא לפי זה שמשה הוא מחוץ לאומה, אז מה הוא? מצרי. הדבר הזה מעורר שאלה מיידית, ויאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי? זאת אומרת, תגיד לי מי אני? האם אני מהצד של מצרים או הצד של ישראל? ולמה אני שואל מי אנוכי? כי אלך אל פרעה, וכי הוציא את בני ישראל ממצרים. אז תחליט מה אני. יש פה שתי שליחויות שסותרות אחת את השנייה. מה התשובה? ויאמר, כי אהיה עמך. מה התשובה? זו תשובה נפלאה. זאת אומרת, אתה לא פה ולא שם, אני איתך. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, בעצם אתה לא שייך לא לעם ישראל ולא למצרים, אתה שייך לי. יהיה עמך, מה?
לא שייך לעם ישראל?
לא, לא שייך לעם ישראל. הרי היה, הוא לא נקבר בארץ ישראל. משה לא הודע בארצו, לא נקבר בארצו. יותר מזה, שמו העברי של משה לא הופיע בתורה. אנחנו לא יודעים
מה. אמרה, מה שמו?
מה?
אבל בן עמרם המצרי.
בן עמרם זה נכון, מה?
שמו המצרי?
משה. משה. משה זה שם מצרי. שפירושה. השם העברי שלו היה טוביה. ותראה אותו, כי טוב הוא. ותקרא את שמו, טוביה. בשום מקום לא תמצאו בתורה, או בכלל בתנך, שיקראו לו בשמו העברי. אפשר לומר, משה הוא מחוץ להיסטוריה. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, יהיה עמך. עכשיו, יש פה בעיה, איך ידעו שאכן הוא נשלח. וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך. מה האות? והוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוהים על ההר הזה. זאת אומרת, כשתגיע להר הזה, אני אספק לעם ישראל את ההוכחה ששלחתי אותך. אז למה בעצם מעמד הר סיני קיים? כדי לאמת את שליחותו של משה. זה הכל. זאת אומרת, הטענה המצויה אצל הדתיים, שיציאת מצרים, מטרתה של היציאה זה קבלת התורה, זה לא נכון. זה פשוט לא, זה לא רק דיינו, זה גם לא נכון. כן, למה הקדוש ברוך הוא החליט להוציא את ישראל ממצרים? למה? להביא אותם לארץ כנען. למה הוא רוצה להביא אותם? כי יש לו התחייבות. הוא התחייב אל האבות לתת להם את ארץ כנען, לכן מגיע הזמן להוציא אותם ממצרים, להביא אותם לארץ ישראל. איפה? מה הקשר בין זה לתורה? גם פה הפסוק הזה שכולם מצטטים כדי להגיד שהמטרה היא מתן תורה, זה בדיוק ההפך ממה שהפסוק אומר. בהוציאך את המצרים, תעבוד את האלוהים על הר הזה, וכאן אני אספק לך, by the way, את ההוכחה שאתה נשלחת. אגב, מה זה תעבדון את האלוהים? מה זה תעבדון את האלוהים? איך עובדים את האלוהים? לא, לא אלוהים פללים. קורבנות. קורבנות. כשמשה מגיע להר סיני, הוא מקים 12 מצבה, ומזבח, ויש ברית ההגנות, ואז עובדים את האלוהים על הר הזה. זה מה שאומרים כל הזמן לפרעה. אנחנו רוצים לצאת שלושה ימים במדבר כדי לעבוד את האלוהים. לא מדובר על זה שאלוהים יתגלה אלינו. זה לא נאמר. אלא מה? אומר הקדוש ברוך הוא, כשאתם תעבדון את האלוהים על ההר הזה, אתם, אני אספק גם את ההוכחה לזה ששלחתי אותו.
אבל איפה כתוב
שהקריבו? איפה כתוב שהקריבו? בפרשת השבוע. בפרשת משפטים, סליחה, שבוע הבא. תסתכל בשביעי, של פרשת משפטים, תראה שהם הקריבו.
עולות ושלמים.
רק רגע. הם הקריבו שלמים לשם פרים, נכון? כתוב. כן, זה פסוקים, כן? אני על פסוקים לא מתווכח. מה אתה אומר? ויאמינו בשם ומשרתו. זה פסוק, כן, נכון, בפרשת בשלח, נכון.
נכון, זה כבר אחרי שקראתם פסוק. עוד לפני...
אנחנו עוד לא הגענו לפסוק הזה. עוד לא הגענו לפסוק. כשנגיע, אנחנו נבין מה המשמעות האמיתית של הפסוק. טוב, אז אם ככה אנחנו מתחילים להבין שמשה מקבל תפקיד חדש, הוא מנסה לברר את הזהות שלו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אין לך זהות, אני אהיה עמך, ואז יש פה שאלה חריפה מאוד. ויאמר משה לאלוהים, הנה אנוכי בעל בני ישראל, ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם, שלחני עליכם, ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? כן, זה מדהים השאלה הזאת. קודם כל זה אומר, משה יכול היה להמציא שם. יכול היה להגיד, הסיבה הראשונה, יכול היה להגיד, מה? עילת העילות. יכול היה לומר צ'יפופו, מה זה משנה? שמה?
אם
יבוא אליך מישהו, זה אומר, לא, זה מה שאומר, לא, המשך חוכמה. המשך חוכמה אומר שזה היה יהיה, לא יודע? אז בכל מקרה, משה לא יודע. עכשיו, מה זה אומר? משה מבין שאצל בני ישראל, אם אתה לא יודע את השם, אתה לא רלוונטי. וזה היה סודי. אגב, שימו לב, שאלת חכם שחתי תשובה, נכון? אז כשמשה שואל, יש לו פר תשובה. לי, מה האות האחרונה שלי? י, נכון? מה? שמו? מה? נכון? אז הוא מסופי תיבות, י, כ, ו, כ. זאת אומרת, ואמרו לי מה שמו, מה? אז כבר יש פה את התשובה. אגב, מה השם שלו? מה? מה? בגמטריה, י, כ, ו, כ, נכון? אז זאת אומרת, הוא כבר שאלת חכם חצי תשובה, הוא כולל בתוכו את התשובה, וזה אומר שהתשובה באה אל יסוד של שאלה. מה
זה אלוהים?
מה? זה לא 26.
זה אלוהים.
לא, זה גם לא אלוהים. אלוהים זה 86.
אבל שם הוויה זה 26.
שם הוויה זה 45. איך אתה כותב יוד? יוד וו דלת. יוד וו דלת. איך אתה כותב ה? ה-א', איך אתה כותב ו', ו', א', ו', איך אתה כותב ה', אז מילוי אלפין, זה יוצא 45. נכון? הגיוני, לא? אגב, מה זה גם הגמטריה של אדם? אדם, נכון? אדם, ויזכה ואבכה במילוי אלפין, זה 45. איפה חווה? אז כזה, ביוד הוספנו ו' וד', נכון? בהה הוספנו א', בוו הוספנו א' ו', בהה האחרונה הוספנו עוד א', סך הכל 19 גמטריה חווה. כלומר, היא הצלע שבתוכו. טוב, זה רק בדרך אגב. אבל אני רוצה להבין כאן. למדנו שמצרים היא תרבות שמוחקת את השמות. זה ראינו הרבה בפסוקים. וכאשר באים לגאול את ישראל, באים להחזיר את השמות. כלומר, ההקפדה היא פה שישוב שם. יש, כשסופרים אנשים, אז אפשר לספור אותם בשני אופנים. אפשר לספור מספר כללי, אפשר להגיד את השם של כל אחד. הכתוב בפרשת במדבר אומר שצריך לספור במספר שמות. מספר זה, שם, זה מספר כללי, 600,000. אז אחד מת, השני נולד. אז זה אותו מספר. אבל שמות זה פלוני אלמוני. זאת אומרת שהמגמה של הזהות הישראלית זה לתת מקום לאישיות של האדם, ולכן צריך לדעת מה שמות. בסדר? עכשיו אפשר גם להבין את זה יותר לעומק. שמשה שואל, מהי המידה שבה אתה הולך לגאול את ישראל? מידת הדין, מידת הרחמים. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו י' כ' ו' כ', זה מידת הרחמים. לכן משה יש לו טענות בסוף פרשת שמות, ומאז באתי אל בני ישראל, אל בני ישראל לדבר, בשמך, איזה שם? שמך י' כ' ו' כ'. הרע לעם הזה, זה מידת הדין. זה לא יכול להיות. כן? זה הטענה של משה שם. טוב, אז בכל מקרה, ואמרו לי מה שמו, מה אומר להם? רוצים לשמוע סיפור, אספר לכם סיפור. היה בפורטוגל, הייתה קהילה של יהודים בעיר בלמונטה. בלמונטה. היהודים האלה נשארו מאז האינקוויזיציה, ושמרו על יהדותם בסתר עד המאה ה-20. אבל הם נשארו יהודים, שמרו מה שהם ידעו לשמור, התחתו רק ביניהם.
יש ספר, לובלבאום. אני
ממשפחת לובלבאום. יפה, אז הגיע לשם חייל אמריקאי במלחמת העולם השנייה, הגיע לכפר הזה, והוא הרגיש שהקבוצה הזאת הם לא כמו כולם. הוא היה חייל יהודי. ובאיזשהו שלב הוא אמר להם, אתם יהודים. אמרו, לא, מה פתאום, אנחנו לא יהודים, חס וחלילה, וזה. אבל הוא אומר, לא, אני יודע. אז והוא אמר, אני יהודי. אמרו, אתה יהודי? אתה לא מדבר פורטוגזי. אז בסוף לקחו אותו אל אחת הנשים הזקנות, כי כל הסודות של העם היהודי היו נשמרים שם דרך נשים, דור אחרי דור. אמרו, ושאלה אותו, איך אתה אומר שאתה יהודי? אז הוא אמר להם את הפסוק, שמה ישראל, אדוני, אלוהינו אדוני אחד, אמר את זה בשם אדנות, היא אמרה, אם הוא יודע את השם הזה, סימן שהוא יהודי. ואז הגילו לו את הכל, וזה, הקהילה הזאת התגיירה, והיום יש כבר בית כנסת שם והכל. כן, הרבה, זה סיפור שלם, לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים. אבל מה אני רוצה לומר? למה אני מספר לכם את הסיפור הזה כאן? בגלל ש... ואמרו לי מה שמו. ברור שהם לא יקבלו את משה, הוא לא יודע מה השם. מה אתה אומר?
כל ההתגלות הזאת, זה השם
אלוקים,
ולא
שם הפרטה. בדיוק, זה בדיוק מה שדיברנו. כן. ואז, מה עונה לו השם? ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. מה פירוש הביטוי הזה? יש הרבה פירושים נאמרו מסביב לביטוי הזה, אבל נלך לפי הפשט של הפשט. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. מה המשמעות של הביטוי יהיה מה שיהיה? לא משנה. נכון? כלומר, אומר לו, אתה תראו למשה, אהיה אשר אהיה. כלומר, זה לא משנה מי אני. מה השם שלי? כי אני, לפי מעשיי, אני נקרא. כך אומר המדרש. משה מבקש אתה לדעת את שמי, לפי מעשיי אני נקרא. ולכן, כשאני דן את העולם במידת הדין, אז אני נקרא אלוהים. במידת הרחמים אני נקרא הוויה. כשאני נותן הבטחות אל שדאי וכו'. זאת אומרת, זה המשמעות הפשוטה של הביטוי אהיה אשר אהיה. למרות שיש פירושים אחרים, יותר בסגנון פילוסופי, אני מי שמוגדר על ידי עצמו, המוכרח המציאות וכל מיני דברים כאלה, אבל פה אני הולך לגיד פשוטו של מקרא. ולכן, ויאמר כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני אליכם.
כמו שהרב אמר קודם, ואמרו לי מה שמו, אז מה אמר הרב זה השם, אז היה אומר, מה השם?
אז זה בדיוק מה שהוא עונה לו. בוא נבדוק. כשמישהו אומר, אלך, מה אני אומר עליו? שהוא שהוא ילך. המדבר בגוף ראשון אומר אלך, והמדבר עליו בגוף שלישי אומר ילך, נכון? זאת אומרת, אז אהיה זה כשהקדוש ברוך הוא מדבר, וכשמדברים עליו אומרים עליו יהיה, הוא יהיה. אבל כשזה הופך להיות מפועל לשם, אז היוד השנייה מתארכת והופכת להיות וו. כמו בפסוק בקהלת, מה הווה לאדם, במקום מה הויה, נכון? מה הווה לאדם, כלומר יוד הופך לוו. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אני אהיה, ואתם תאמרו עליי, יהיה. ורק שהיוד השנייה תהפוך להיות וו. וזה מה שהוא אומר, מיד בהמשך, ויאמר עוד אלוהים אל משה, כלומר בן ישראל, הוויה. אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, שלח אני אליכם. מובן? זה שמי במהלך ההיסטוריה, לעולם. זה זכרי לדור דור. אבל למעלה מכל זה יש שם אהיה אשר אהיה, שהולך ומתגלה במהלך ההיסטוריה. ואז בעצם אנחנו מבינים ששמו של הקדוש ברוך הוא משתנה לפי הנסיבות ההיסטוריות, מעין האידאות ההגליאניות שמשתלבות במהלך ההיסטוריה. והמחקר, כן, המחקרים, השם מרחם, הם אומרים שהתפיסה של האלוהות השתנתה במהלך הדורות. התשובה היא שהם צודקים. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא בורא את עולמו, הוא נקרא אלוהים. כשהוא בורא את האדם והוא מדבר עמו, נקרא הוויה אלוהים. כן, בפרק השני של בראשית. כשהאדם מכיר בו, הוא נקרא אדוני. זה מה שאמר אברהם. הוא המליך את הקדוש ברוך הוא על העולם. כשהקדוש ברוך הוא נותן הבטחות למי שמכיר בו, הוא נקרא אל שדי. כשהוא מקיים את הבטחותיו, נקרא יודקה ופקה. וכאשר, נקרא יודקה ופקה, כאשר הוא מעמיד מלכות, נקרא השם צבאות. כן? זה מה שאמרה חנה, השם צבאות אם תראה באוני אמתך. חז"ל הבינו שזה התניה. יקראו לך השם צבאות אם תראה באוני אמתך. ואז יוולד שמואל שימשך את המלכים. אז אתה רוצה שיקראו לך השם צבאות או לא? יש תנאי, תראה באוני אמתך. כשהקדוש ברוך הוא ממשיך להוביל את האומה למרות צרותיה, הוא נקרא קדוש ישראל. תסתכלו בספר ישעיהו, באופן עקבי הנביא מכנה את הקדוש ברוך הוא קדוש ישראל. כאשר מסתלקת השכינה, השם נקרא אלוהי השמיים, או שמיים. זה מה שקורה בימי גלות בבל. כאשר יש חורבן שני ומסתלקת לגמרי הנבואה, אז הוא נקרא בשם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, זה כבר מושג פילוסופי. הקדוש שהוא בעצמו הברוך. או אם תרצו במילים יותר פשוטות, הטרנסנדנטי שהוא גם האמננטי. כן? כי הוא, זה ראשי תיבות, הוא ושמו אחד. כאשר יוצאים מן הגלות, הקדוש ברוך הוא מקבל שם חדש. צור ישראל. נכון? זה היה בהקמת המדינה. נכון? נקרא הקדוש ברוך הוא בשם? מה? לא. לא. מה אני אעשה? זה מופיע בדברי דוד האחרונים, לי דיבר צור ישראל. נכון? כלומר, השם של התחדשות המלכות זה צור ישראל, ולכן אחינו האשכנזים גם אומרים, צור ישראל, אומה בעזרת ישראל, ופדקין אומך, זה ישראל גואלנו. כלומר, הגואל נקרא צור ישראל, וזה גם שמו של הקדוש ברוך הוא, מה? זה בתפילה. אשכנזים אומרים את זה. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל. אחינו הספרדים לא אומרים את זה. אבל בתלמוד הירושלמי כתוב שהנוסח הוא צור ישראל וגואלו. מכאן זה הגיע לשי עגנון ומשם לתפילה לשלום מהמדינה. כן. זאת אומרת, עכשיו למה כתבו במגילת העצמאות צור ישראל? כי אלה אמרו, אם אתם לא כותבים שם שמיים, אנחנו לא חותמים. ואלה אמרו, אם תכתבו שם שמיים, אנחנו לא חותמים. אז מה עושים פוליטיקאים? עושים פשרה. עשו ביטוי שירי, שכל אחד יכול לפרש אותו איך שהוא רוצה, צור ישראל, וזה יצא בדיוק מה שצריך, לפי הקבלה, שבזמן הגאולה, שמו של הקדוש ברוך הוא, צור ישראל. זאת אומרת שיש איזו השגחה בדברים האלה. כדאי, אגב, ללמוד פעם את המסמך הנפלא, נקרא מגילת העצמאות. נתתי על זה שיעור פעם ביום העצמאות. תדעו לכם שאם השמאל היה קורא את המגילה, הוא היה מתפלץ. כי מכל המגילה זוכרים רק מילה אחת. לא, שוויון. זו המילה היחידה שרוצים לזכור. כל השאר לא קיים. אבל השאר קיים, מה נעשה? טוב, אז זה, לכן אומר כאן, קצת הרחבתי כדי שנבין שהתגלות השבות זה לא דבר מקרי, זה המהלך של ההיסטוריה לפי עם ישראל, לפי בני שם. כן, אנחנו נקראים שמים, כי אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא בתור בעל שם. לעומת המזרח הרחוק, במזרח הרחוק הם אומרים שלקדוש ברוך הוא אין שם. כן, בספר דאו דה צ'ינג של לאוצה הוא כותב במפורש שהנקרא בשם איננו אתהו. כן, ככה הוא אומר. טוב, אז לכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה, טוב, כיוון שאתה רוצה לדעת את השם שלי, תה לך, לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם, השם, אלוהי אבותיכם נראה אליי, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב לאמור, פקדתי אתכם ותעשו לכם במצרים. זאת אומרת, שעם ישראל ציפה שיבוא אדם בשליחותו של הקדוש ברוך הוא כדי לקיים את מה שאמרו יעקב ויוסף, פקוד יפקוד אלוהים אתכם. גם יעקב אמר את זה וגם יוסף אמר את זה. פקוד יפקוד, הגאולה היא בפה, באות פה. עכשיו, חמש אותיות סופיות יש בעברית, בנצפח, מם, נון, צדיק, פה וכף. מה? נביאים, לא, צופים אמרום, והמדרש אומר, כן, כי מנצפח זה מין צופח, ממי שצופה בך. כן, אז המדרש אומר שכל אחת מן הגאולות היא באה באחת מהאותיות הסופיות. מדוע באותיות סופיות? כי סופיות זה סוף, זאת אומרת, סוף הגלות, אז זה מגלה באות סופית. וכל גאולה וגאולה יש לה עוד סופית משלה, גאולת מצרים, העוד שלה זה פה. לכן פקוד פקדתי. כן. עכשיו נשאלת השאלה, למה דווקא העוד פה ליציאת מצרים? כי כל העניין של העבדות זה סתימת הפה. וכאשר זה סתימת הפה, כל זמן שאתה עבד, אין משמעות לדיבור שלך. חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. כשיוצאים מן הגלות, אז הפה צח, הפה נפתח. ואז כל העבודה של ליל הסדר היא עבודה דרך הפה.
הפה סופית זה
ים סוף. ים סוף, כן. יפה. השאלה היא, האם יש לנו פיל או סוף? ואומר, העלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי אל ארץ זבת חלבש ושמעו לכל אחד.
למה שמים אותך בסוף החמש האותיות?
כי זה נוח. פשוט צריך כאן לבטא. כן. ובאתה, אתה וזקני ישראל מלך מצרים. ואמרתם אליו, השם אלוהי העברי נקרא עלינו, ואתה נלחנה דרך שלושה גלים במדבר, ונזכה להשם אלוהינו. זאת אומרת, אני אומר לכם שאתם יוצאים ממצרים בשביל להגיע לארץ. אתם תמכרו לפרעו סיפור דתי. כי אי אפשר לבוא לפרעו ולומר, זה צריך להגיד, מה הולך עם פרעו? פרעו הוא מי שמקובע את כל מה שקורה במצרים. מצרים היא הממלכה הגדולה ביותר בעולם. העבדים הם הבסיס הכלכלי של האומה המצרית. תארו לעצמכם, באים שני אנשים אל אדם שנמצא בעמדת אחריות כזאת ואומרים לו, אנחנו באים להגיד לך שאתה צריך לוותר על הבסיס הכלכלי של המדינה שלך, ובעצם אתה צריך להסכים להתמוטטותה הכלכלית של מצרים, ושאותם עבדים שהיום אתה משתמש בהם, יקימו ממלכה על הגבול שלך, ממלכה חזקה יותר ממך. זה אם הוא היה אומר לו, אז פרעה היה זורק אותם לפחות לבית משוגעים. לכן צריך כשבאים לדבר עם פרעה, לדבר בשפה שהוא עשוי להבין, אנחנו מעוניינים בחירות דתית. אנחנו רוצים סך הכל לעבוד את אלוהינו, חוזרים עוד שלושה ימים. מה? אוטונומיה דתית, זה מה שאנחנו מבקשים. עכשיו, צריך לזכור, השיח הזה הוא השיח לפרעה, לא לבני ישראל. עכשיו, מה קורה? לפעמים יוצא שהיהודים מאמינים למה שהם אומרים לגויים. כן? ואז מתחילים להאמין שכל העניין של היהדות זאת זהות דתית. ועוד שהקדוש ברוך הוא אומר בעצמו, זאת זהות לאומית. והסיפור הדתי זה בשביל הגויים, ספרו לגויים שיש אתם דת. בסדר? טוב. ואני, תראו, זה לא הדעות שלי, זה אני קורא בתורה. מה התורה אומרת? כן, כן, בוא. טוב, ואני ידעתי, כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך, ולא, אז ביד חזקה, ושלחתי את ידי והקיתי את מצרים בכל נקודה אשר עשיתי בקרבו, ואכן שלח אתכם ונתתי. כן העם הזה בעיני מצרים, והיה כי תלכון, לא תלכו רקם, ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וחזה ושמלות, ושמתם על ביניכם למותיכם, ומצאתם את מצרים. מה הסיפור הזה שלא רק שתצאו, יהיה לכם הרבה כסף? מה המשמעות? טוב. זה נאמר כבר לאברהם אבינו, כן? אז ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ עולם ועבדו ובינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אם אני מנסה לעשות מאזן של הגלות, הרי בהתחלה היינו בארץ, ירדנו אל הגלות וחזרנו לארץ, מאזן אפס, כן? היינו פה, יצאנו, חזרנו, מה הרווחנו? אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אברהם יקירי, רציתי להגיד לך שבניך יסבלו, זה יהיה קשה, זה יהיה הרבה זמן, אבל בסוף יהיה הרבה כסף. זה מה שאומר, ואחר כך יצאו ברכוש גדול. והרכוש הגדול הוא פה כפשוטו, כן, כלי כסף או כלי זהב ושמלות. זאת אומרת שיציאת מצרים מטרתה להביא את הזהב. המטרה של יציאת מצרים זה ארץ ישראל, המטרה של גלות מצרים זה להביא משם זהב. מעניין, למה? מה עשו עם הזהב הזה? תחליטו, העגל הוא המשכן. גם וגם. זאת אומרת, שאם הזהב של מצרים יכול לבנות את המשכן, זאת אומרת שהתרבות של מצרים, יש בה הנתונים הנדרשים כדי להביא שכינה למטה. זה מראה לנו את העוצמה האדירה של מצרים. זה לא אומה קטנה, זה אומה עם עוצמה רוחנית עצומה. והבעיה היא שהזהב המשכני מעורב בזהב העגלי. אז צריך לעשות הפרדה. איך עושים הפרדה בין שני סוגי הזהב? מעבדה. המעבדה במדבר, שפני הניסיון בני ישראל. אנחנו שפני ניסיון בניסיון. ניסוי אלוהי רב-ממדי, המקיף את ההיסטוריה. וזה כך, כל פעם שאנחנו יוצאים מגלות, אנחנו מביאים ערכים. והערכים האלה יוצרים מלחמת תרבות בתוך המדינה. כל אחד לוקח את הערכים שהבאנו מאירופה, ביציאת אירופה, וזה אומר, המטבע הזה פסול, הוא של העגל. השני אומר, השתגעת, זה של המשכן. ועל זה הוויכוחים. למשל, מה הערכים שהבאנו ביציאת אירופה? אחד מהם, המשטר הדמוקרטי. זה טוב או רע? תלוי מה עושים עם זה. נכון? זאת אומרת, מה יישאר מהדמוקרטיה באחרית הימים? מה שעם ישראל ישמר מזה? אותו דבר, מה נשאר ממצרים? מה שעם ישראל שמר מזה? ושמרנו הרבה. הרבה מאוד מהמצוות שלנו הן זכר ליציאת מצרים. אז זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא גם מגלה פה למשה, לבני ישראל, שיציאת מצרים היא גם בעלת ערך של העלאת ניצוצות מן הקליפות. ייתכן גם מצד פשוטו של מקרא, הרי זה הדברים שהוא צריך להגיד לבני ישראל. הוא צריך להגיד לבני ישראל, בני ישראל שואלים, טוב, יוצאים ממצרים, אבל יש לנו תנאי פרישה? לא עוזבים בלי תנאי פרישה, מסודרים. אומר לו, אל תדאג, יהיה כסף וזהב. טוב, שלום, שלום.